עסקים מדברים, הפודקאסט שמפגיש אתכם עם בעלי עסקים ויזמים מעוררי השראה, שישתפו אותנו בכנות בדרך העסקית אותה עברו, בתובנות, בכלים ובטיפים.
היי לכם וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט עסקים מדברים, פודקאסט על עסקים שמאחוריהם אנשים מעוררי השראה שחולקים ומשתפים בכלים ומידע במטרה להנגיש את זה לכם, מאזינים ומאזינות. ביום יום שלי אני יועצת עסקית, מנטורית, מרצה ומנחת סדנאות בעיקר של עסקי בוטיק ישראלים בעולמות ה-well-being וה-lifestyle. היום אנחנו צוללים לשני נושאים מרכזיים. בפרק הזה נבין יחד איך מתחילים עסק חדש ושומטים מסגרת בטוחה כסחירים, וגם איך אפשר להפוך יריד למקפצה עסקית ואבן דרך משמעותית בגדילה של העסק שלכם. אני שמחה לארח היום את תומר נחשון, הבעלים של סטודיו נחשון. היי תומר.
היי.
מה שלומך?
נהדר, תודה רבה.
אז עוד רגע אתה תציג את עצמך, אני רק אגיד שאני ממש ממש שמחה שאני מארחת לראשונה גבר בפודקאסט שלי, וכן ירבו.
לכבוד הוא לי, תודה רבה, אני מקווה שאני אעמוד במעמד הזה.
בהחלט, אני בטוחה. אז בוא תציג את עצמך, תספר קצת על הרקע, איך הגעת לסטודיו, בעצם למותג שלך.
אז אני תומר נחשון, ואני כל פעם מציג את עצמי ש... זה הולך ומתמעט, אבל כל פעם אני מציג את עצמי שאני אדריכל במקור.
כן.
אני באמת למדתי אדריכלות בטכניון, עבדתי בתור אדריכל 7 שנים, אדריכל שכיר. אני גם מלמד שם כבר 10 שנים, שזה, יש לזה פינה בלב.
איפה זה שם?
בטכניון, גם בטכניון, גם בלימודי חוץ, כן.
מדהים.
גם עיצוב פנים, גם היה לי כמה פעמים קורס על עיצוב רהיטים, שהצלחתי להשחיל שם, שהיה מאוד כיף.
נהדר, אתה אוהב ללמד?
אני מאוד מאוד נהנה ללמד, כן, זה משהו שהוא מקביל לחלוטין לכל להיות בעל עסק, להיות מעצב, אבל כן, יש בזה משהו שהוא מאוד טוב, אני גם חושב שיש בזה הרבה התפתחות אישית קבועה גם בשבילי, שלא ישמעו כי הם משלמים לי על זה, אז אבל יש בזה משהו מאוד מאוד מפתח, וזה גם מעניין. כן, אני נהנה ללמד.
נהדר, אז בעצם איך הגעת מהלימודי אדריכלות למסלול לא שגרתי, ובעצם כיום אתה בעל עסק בתחום העיצוב, בתחום הרהיטים, אני אשמח לשמוע איך הדברים התגלגלו.
אז בתוך העשייה שלנו עכשיו יש גם את הקראפט וגם את הדיזיין, את העיצוב שאני איכשהו מפריד ביניהם. הקראפט מאוד מאוד בא אליי מהבית, אני גדלתי לבית שיש בו, שעושים הכל לבד. לאבא שלי יש עסק למערכות הגברה ותאורה, והוא כזה מאוד self-made, בא ממקום שמאוד מאוד מאוד לא היה בו, ברמות משמעותיות, והוא מאוד בנה את עצמו לכל האימפריה שהוא בנה.
זה עסק שהוא הצליח להגדיל אותו, ושהוא יהיה עסק משמעותי עבור המשפחה?
קלישאה ככל שיהיה, ב10 אצבעות, עם השכל שהיה לו, למד את כיתה ג' יסודי, שום השכלה זה, שאף אחד לא ישמע.
כל טוב.
אוטודידקט בצורה יוצאת דופן, עם קשיי לימוד מאוד מאוד קשים, אבל בנה את הכל, הרים את המשפחה, יש עכשיו מספיק לכולם.
כן, אז גדלת בחוויה של הצלחה עסקית.
לגמרי, ולאבא עצמאי מאוד 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 חזק.
כן.
מאוד, עם הרבה יכולות, ובעיקר, אם דיברנו קודם על הקראפט, על ה... יש שם הרבה מכונות, היה שווה, בזמנו היה שווה להזמין את האלמנטים של הרמקולים מחול, ולבנות את הארגזים בארץ, אז היה שם מסגריה קטנה, נגריה קטנה, נגריה, שני מסורים ורתכת.
כן, כן.
ולי מגיל מאוד צעיר נתנו להתעסק עם איזה כלים שרציתי, ואני פה עם 10 אצבעות יושב, אז כנראה שעשו משהו נכון, ומאוד הייתה תחושה שאתה רוצה משהו, תעשה, בבקשה, יש לך פה חומרים, יש לך פה כלים, יש פה כנס
ותעשה. אז גדלת בתוך סדנה, בעצם.
ממש, ממש בתוך סדנה.
זה מדהים.
וגם הייתה לי איזושהי נטייה אישית לזה, מאוד תמיד אהבתי לגלף בעץ, הלכתי לקורס נפחות מאוחר יותר, עשיתי תכשיטים באיזשהו שלב, בגיל 19, כשכל החברים שלי היו ב... אני לא יודע, מאוד עניין אותי חומר. מאוד נמשכתי לאור, מאוד לא פוליטיקלי קורקט להגיד, אבל מאוד נמשכתי לזה, הייתי מפרק תיקים של אחות שלי ועושה מהם דברים. אז זה היה העולם של הקראפט, ובטכניון באמת אני נחשפתי לעיצוב.
כן.
ולתרבות של העיצוב, וכמה אפשר לעשות עם זה, ומאיפה זה בא, וראיתי הרבה אדריכלים שלמדתי עליהם, שהם גם עשו אדריכלות, וגם עשו עיצוב מוצר, וגם עשו אומנות, ועשו הרבה דברים ביחד, ומאוד נמשכתי לזה, והיו שם שני אירועים, בקורס שאני מלמד אותו עכשיו, באיזה סגירת מעגל, היו שם גם הרצאה שמאוד הושפעתי ממנה, של יואב ליברמן, למד אדריכלות ומלמד הנגרות באוקספורד, והוא הראה איך אפשר לקחת רהיטים לעולם של אומנות. כן. זה היה ריהוט, שהוא היה יותר מריהוט, והיה סיור שהיה אצל קסטיאל בזמנו, לפני 20 שנה, ואני מאוד מאוד התרשמתי, מאיך שהם, ברור שהם מכרו בהרבה מאוד כסף, אבל היה גם הרבה מאוד חשיבה.
כן.
הסלון 321 שלהם, שיש לכולנו בזה, הם לקחו ואיבדו אותו, את השלוש הם הפכו ל-12 ספה עצומה, את השתיים הם הפכו ללאבסיט, של 1.40 מטר על 1.60 מטר, זה פתאום מקום שאתה יכול לעשות ביותר, ואת האחד, כן. הם הפכו ל-1 פלוס 1. וזה כאילו הופך להיות ממקום של אני ארצ'י בנקר מול הזה, זה הפכו למקום של שיחה ואינטראקציה. כן. פתאום ריהוט יכול להיות יותר.
אז כסטודנט כבר הבנת שהתפר הזה בין הקראפט לעיצוב,
ניצח.
לטכני, מדבר אליך.
ממש.
אוקיי, אז איך מפה הפכת להיות עצמאי? תספר רגע את השלב הזה, ואז נוכל להתקדם לנושא של ירידים באמת.
כן. אני התחלתי לעבוד במשרדי אדריכלים, כי אני ילד טוב, וזה מה שלמדתי, זה מה שאני צריך לעשות.
כן.
ולא מאוד מאוד נהניתי מזה, העבודה הייתה מאוד טכנית, בהמשך עבדתי משרדים נהדרים אצל SO בצפון, ואחר כך 5 שנים אצל אורית מילבאור הנפלאה ששם מאוד נהניתי, עשיתי המון דיזיין שם, והייתה מנטורית בפני עצמה.
איזה יופי.
מישהי לרעיין.
כן, קדימה.
אבל בניגוד ללימודים, שאתה סטודנט 24/7, אתה מסיים לעבוד בשעה 6, הייתי הולך לסדנה, ערב ערב, לילה לילה, סופי שבוע, ובהתחלה בסקיצות, ובהתחלה לבד, אבל עשיתי כל מיני דברים, ועניין אותי חיבורים, ופרטים, ומכונות, והדברים האלה, ובאיזשהו שלב, אני לא יודע איך זה קרה, אבל הצבתי את הקורסה הראשונה, שהאמת היא, אני חושב שהיא הכי מוכרת.
שהיא קיימת עד היום.
שהיא קיימת ואני מוכרת, אוקיי. מדהים. ובאיזשהו שלב היא נכנסה, לקצר ככה עניינים, באיזשהו שלב היא נכנסה, הצלחתי להציג אותה בגלריה אצל אילנית גלוריה מונדי, שנסגרה okay. בינתיים.
נכון.
והיא פתאום התחילה להימחר.
זאת אומרת, אז היית אדריכל ביום, נקרא לזה ככה, מעצב בלילה, כבר היה לך מוצר, או שכבר פרשת מה...
לא, 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 זה היה מאוד מאוד איתי, אני הייתי מאוד, מאוד קטן אמונה ומאוד כן. שמרן.
אוקיי, okay, אז חשוב לשמוע את זה, כי יש הרבה מאוד שנמצאים בשלבים האלה. כלומר, יש להם חלום, יש משהו שהם נמשכים אליו באופן טבעי, אבל הם שכירים, יש להם משכורת קבועה, וביטחון, והישרדות, ואז המעבר הזה הוא מאוד מעניין להבין איך התגברת על החשש, ואיך התגברת על הסקפטיות, אמרת שהייתה סקפטיות,
סקפטיות
איך
גדולה.
התגברת על זה, והצלחת להקים בסופו של דבר את מה שהיום, לימים הוא סטודיו נחשון, סטודיו מצליח,
אז התשובה הקצרה היא לאט, כי אני הייתי באמת מאוד, ניסיתי לעשות את הדברים מאוד מאוד באחריות, ועם הכובע של המעצב, היה לי מאוד 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 חשוב לשמור על כובע של כלכלן, של איש עסקים, של בן אדם שמקים עסק. צורך העניין, להקים עסק מעניין אותי, כל פעם יוצא לי להגיד שגם עסק של פחי השפעה, היה מעניין אותי לפתח, כי זה מעניין לפתח עסק.
כן, מאוד.
זה אתגר, זה מעניין, זה יכול להצליח, ואני מאוד 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 לא רציתי שזה לא יצליח. עשיתי את הדברים מאוד מאוד לאט.
מה עשית? אתה יכול לפרוט ככה את השלבים?
לגמרי. אני הורדתי חצי יום.
אז הורדת חצי יום עבודה.
מ-5 ימים ל-4.5.
כן.
חצי יום. אחר כך לאט לאט הורדתי עוד חצי יום.
אוקיי.
כל כמו שראיתי זה, אני ממש זוכר את הרגע שהבנתי שאני צריך יותר זמן, שאז ביקשתי מהורית להוריד עוד יום, ובסוף הבאתי 3 ימים בשבוע, כשהייתי צריך למצוא איזה רשת בשביל איזה רהיט, ואני זוכר הסתכלתי על השעות העבודה של המקום שרציתי לנסוע אליו, והם עובדים רק כשאני עובד.
בשלושת הימים שאתה עובד כשכיר.
לא, לא, עוד כשעבדתי 4 ימים.
אוקיי.
אמרתי, אני לא יכול להגיע לשם, אין לי את הזמן, אני חייב לפנות לעצמי עוד זמן, שאר העסקים עובדים שכשאני עובד, הזמן שלי הוא לא שלי.
כן.
ואז הורדתי עוד יום, ובמקביל אני...
איך התגברת על החלק הכלכלי? הרי בשלב הזה, אתה עובד 3 ימים, אתה מרוויח פחות, נכון?
ממש פחות.
אחד ושתיים, אתה בעצם אולי מוציא גם הוצאות עבור העסק, משקיע, שהיא השקעה ראשונית. אז איך מתגברים על הפחד הזה? זו נקודה שהיא כל כך שכיחה, אז חשוב לי רגע שתשים את האצבע, כי זה מעורר השראה.
תודה רבה. אז אני אגיד שזה בא משני כיוונים. הכיוון אחד הוא כיוון מאוד מאוד זכלתני. אקסל הוא חבר מאוד מאוד טוב שלי. ואני...
יש לנו חברים משותפים,
כן, מכרים משותפים. ואני הכל שמתי שם, גם כשידעתי שהנתונים עוד לא נכונים, וגם כשאני ידעתי שאני מזייף, אני שמתי שם את הכל.
הכל זה אומר, ההוצאות...
כל ההוצאות, כל ההכנסות שלי, אני גם חושב שאני בסך הכל צנוע בהוצאות שלי, אני לא...
שמת את ההוצאות האישיות, הכוונה.
ההוצאות, גם את ההוצאות האישיות, הייתי שם בצד, הייתי שם, מכניס אותם לתוך האקסל, הייתי את הכל מפרט שם, יודע בדיוק כמה אני יכול להוציא וכמה לא. אז זה החלק השכלתני גם, יותר מזה גם אני...
אז זה נתן לך בעצם סוג של ביטחון.
לגמרי.
ברגע ששמת את הדברים על האקסל בתקופה ההיברידית, נקרא לזה במעבר הזה, תקופה שהיא מאוד מלאת חששות. נכון. זה נתן לך ביטחון, זה קרקע אותך. ראית את הכל במספרים, זה נתן קצת שורשים.
אתה צריך להיות עם השורשים בקרקע.
אוקיי, חשוב, טיפ חשוב. טיפ חשוב.
יש לי איזה דימוי, אולי אני מקדים את המאוחר, אבל יש לי איזה דימוי של יש אימג' כזה של עץ שיש לו כנפיים במקום הלווה. אז זה כאילו צריך להיות עם כנפיים, אבל מחובר לקרקע.
כן, גם עם שורשים.
כן.
אז הרגשת שבעצם האקסל, בתקופה הזו שהרווחת פחות, והיית צריך לרדת בהכנסות האישיות שלך.
לגמרי.
זה נתן לך ביטחון, מסגרת, הרגיע את החרדה, את הדאגה.
כן, וגם היו יותר ויותר הוצאות, כמו שאת אומרת, אני הבנתי מאוד מהר שאני צריך לשווק את... כשהקורסה הייתה מולי פעם ראשונה מוכנה, נפל עליי הסימון הגדול מאוד של... אתה צריך לצלם את זה, אתה צריך לעשות קטלוג, אתה צריך לעשות אתר אינטרנט, אתה צריך לעשות ברושות, אתה צריך לעשות כרטיסי ביקור, אתה צריך לשווק את זה, אתה צריך ללכת לגלריות, זה לא נגמר.
כן.
ואז אני חיפשתי איך אני עושה את זה, איך אני עושה סיכון מחושב, זה משהו שמלווה אותי עד היום. אני אמרתי, אוקיי, אני, שעת עבודה זה דבר שאני יכול לתמחר. מצאתי סטודנט או סטודנטית שעשתה בשבילי טלפונים, ואמרתי לה, יש לך תקציב של 20 שעות בחודש. זה מה שאני משלם לך, זה מה שאני יכול להוציא כרגע. תעשי, בואי נבין מה את עושה בזמן הזה.
אוקיי.
וזה כמו להיכנס ל...
והיא עשתה טלפונים קרים, נקרא לזה ככה, לאדריכלים, למי? לאדריכלים,
אדריכליות, מעצבים, מעצבות, כי אני הבנתי שלקהל קצה אני לא יודע להגיע, אין לי גלריה, אני לא יכול, אבל אני יכול להגיע לבעלי מקצוע, כי הטלפון שלהם נמצא באינטרנט.
כן.
והתחלנו לעשות עוד אקסל, שהוא עדיין קיים, הוא גדול, הוא באורך הגלות והוא שווה את משקלו הדיגיטלי בזהב,
כן.
של אלפי אדריכלים ומעצבים בארץ. הדבר הזה הפך להיות, שיווק בכלל הפך להיות משהו מאוד מאוד מתוזמר, אני אגיד. זאת אומרת, כל אחד, מתי פנינו, מה העבודות, איך הוא הגיב, מתי להגשת שוב פעם, האם הוא קיבל קטלוג, האם באנו אלה. יש לנו הרבה מידע שרלוונטי לנו לגבי האדריכלים האלה.
מדהים. זה סוג של CRM. סוג של CRM, שהוא כנראה מאוד מאוד מפורט בהתאם להתפתחות של העסק. כלומר, ומערכת יחסים עם כל אחד מהם, והכל מתועד.
נכון, מערכות יחסים עם האנשים האלה, זה מילה נכונה, והן מאוד מאוד חשובות לנו.
כן. התיעוד. חשוב לכם, וגם חשוב התיעוד, שהכל הכל קיים.
לגמרי. כן. אני אשמור קשר אישי, ואני אגיד, אם אני חוזר...
אז אני רגע עוצרת אותך, ואני אומרת ככה. בתקופה ההיברידית, בתקופת המעבר, כשעסק רוצה לעשות מעבר משלב של להיות שכיר ובטוח, אבל לא במקום אולי המתאים, לעצמאי, ניתן לעשות את זה לאט, כפי שאמרת, ובשלבים, להוריד ימים, ול... לתקף את זה עם אקסל ועם נתונים, בכדי להבין איפה אנחנו פועלים. זה דבר אחד.
זה מדויק.
דבר שני שאמרת, בכדי להתחיל עסק חדש, בעצם הבסיס שלקחת, זה, אני קוראת לזה CRM, זה ניהול קשרי לקוחות, ופתיחת סוג של מערכת יחסים עם לקוחות, אפילו בהתחלה בצורה קרה, רשימות, טלפונים, פניות, העברת חומרים שיווקיים, פולו-אפ, הדברים הכי כאילו בייסיק, אבל זה מה שבנה אצלכם.
זה עדיין הדבר הכי חשוב. אנחנו 6 אנשים בעסק, 3 מהם מתעסקים בשיווק. 2 אנשים, רק שיווק.
וזה השיווק המרכזי מבחינתכם.
חד משמעית.
לאנשי מקצוע.
חד משמעית.
מצוין.
חשוב לי להגיד אבל עוד דבר נוסף, שלצד הצד המאוד זכלתני טכני הזה, לא יעזור. גם ברגע שהחלטתי להפוך להיות עצמאי לגמרי בסופו של דבר.
כמה זמן היית היברידי נקרא לזה?
יותר מדי. אני הייתי רוצה לקצר את זה בדיעבד, אבל...
זה נחמד ללמוד מזה, שזה לוקח זמן דווקא.
אני התחלתי לעצב מיד כשסיימתי ללמוד, אז זה בעצם, עד שעזבתי, זה בעצם 7 שנים. זה היה תהליך מאוד מאוד איטי וארוך.
בסדר, אני חושבת שזו דווקא דוגמה מעולה. שזה לוקח זמן ודברים לוקחים זמן. זה חוזר, זה נושא שחוזר על עצמו בהרבה פרקים.
כן.
שלהצליח לוקח לפעמים זמן, וזה בסדר לכבד את זה, להכיל את זה.
אם הייתי מחייד מישהו בדבר אחד, זה התמדה.
התמדה וסבלנות.
כן.
אוקיי, אז אנחנו חוזרים, רצית להגיד משהו?
רציתי להגיד עוד דבר אחד, כן, שלצד כל הנתונים הטכניים האלה, בסוף יש leap of faith. לא יעזור. בסוף אתה צריך להגיד, אוקיי, אני הולך על זה. יש, כי לא הכל ידוע, האקסל הוא נפלא, ואני מולו כל יום, כמו שאני מול סקיצות. אבל בסוף יש איזושהי קפיצת אמונה, להגיד אני מאמין בזה, אני מנסה את זה.
כן. זאת אומרת, עם כל הסטפ ביי סטפ, והצעדים הקטנים, והשקולים, בסוף יש רגע שצריך לקפוץ מהמקפצה.
כן, כי היה לנו...
ויהיה מה שיהיה.
ויהיה מה שיהיה.
ולקחת סיכון.
והמון, המון, המון, המון אמונה. אני לא, אני אדם מאוד, מאוד מאמין. לא בשום דבר למעלה או למטה או בצדדים, אבל אני בן אדם מאוד, מאוד מאמין.
במה אתה מאמין?
ביכולת שלי.
אתה רואה, פה יושב גבר, זה אחרת. אף פעם לא שמעתי את זה הפרקים הקודמים.
אני כמעט מתבייש.
אל תתבייש, זו עובדה. אני אומרת את זה כנקודה לתשומת לב. כמה טבעי ונכון לבוא ולהגיד, אני מאמינה בעצמי, או אני מאמין בעצמי.
חד משמעית.
יפה. חשוב מאוד.
אני גם בתקשורת עם נשים בעצם בעבודה שלי כל הזמן, כל הזמן. החל מהדווה, שבטח נדבר עליה עוד, שהיא מנהלת איתי את הסטודיו, כבר התחילה לפני 6 שנים, ועכשיו היא ממש שותפה לעבודה. קלה בעובדות שיש לי, ודרך... מלא סטודנטיות שיש עכשיו בפקולטה.
וגם לקוחות, בלי סוף,
ואולי הכי הרבה זה לקוחות ומעצבות, כן.
כן, מצוין. זו נקודה חשובה, אמונה עצמית, מאוד חשובה. לפעמים זה כל מה שתוקע את ההתקדמות.
אני ממש מסכים עם זה, אנחנו בשלב מאוד מוקדם, קיבלתי מייל לאתר, שאני חשבתי שזה פייק, היה כתוב לי, שלום, אני דני, יש לי בעלים של מלון זה וזה, אני רוצה לשקול שתרהט את המלון, ואני כזה, אני ישבתי במשרד אדריכלים באותו רגע.
וואו.
וספרתי על זה לאמא שלי, והיא אמרה, מה זאת אומרת, זה 200 פריטים, איך תעשה את זה? אז אמרתי לה, לא יודע, אני אצליח.
כן. מדהים.
זה קרה.
מדהים.
בסדר.
כן, אז צריך בסוף לקפוץ מהמקפצה ולהעז.
כן.
וצריך אמונה עצמית. 2 נקודות חשובות שאמרת, וסבלנות, כי זה לוקח זמן.
כן.
בוא רגע נעבור לעולם הירידים.
כן.
אתם משתתפים כבר 4 או 5 שנים ביריד צבע טרי, שהוא יריד של אומנים ומעצבים, ואנשי מקצוע בתחומים האלה. ואני טוענת שצריך לדעת איך לגשת ליריד הזה, כמו לעוד ירידים, ואני אשמח שככה קצת תשתף מה אתה למדת בהתפתחות מהיריד הראשון, עם הטעויות של המתחילים, ועד היום.
כן, אז אני מאוד מסכים עם זה שצריך לדעת איך לגשת לשם. אני ישר אגיד איזשהו דיסקליימר, ואני אגיד שהדברים שאני אומר עכשיו הם רלוונטיים לעסק שהוא אני, שהוא אנחנו, שהוא כמו שלי, שהוא בסדר גודל ובשלב, ואפילו, אם אני מתייחס ליריד הראשון, לסוג המוצרים שאני מייצר.
כן.
וכל אחד צריך לקחת ולהבין איך לאמץ את ההמלצות האלה לעצמו. צבע טרי, למיטב ידיעתי, יש לנו, יש הרבה דברים בארץ שהם אחד, כי אנחנו כל כך קטנים. אני חושב שהוא היחיד בגודל שלו ובהנגשת קהל שלו. אני בטוח שיש עוד דברים, אבל מבחינת היכולת שלו הוא מאוד מאוד חזק. זאת אומרת, הם מצליחים להביא, ואולי הדבר הכי חשוב אצלם, שהם מצליחים להביא כמעט 40,000 איש כל שנה, שהם קהל רלוונטי. זה זהב.
כן.
אנחנו השתתפנו ב-2019, 2020 בסוף לא יצא, אני לא זוכר מה היה אז.
קורונה?
זה, כן, נכון. כן. 22 היה אחריו, 21 ו-23.
כן. שהוא האחרון, וגם בטח מן הסתם תשתתפו ביריד הקרוב.
אמת.
שהוא במאי, אם אני לא טועה, 24.
נכון. כן. אני אפילו לא... יריד 24, עכשיו כן. שאמרת על התאריך, אני עוד לא יודעת את התאריך הסופי.
הוא במאי, הוא במאי.
כן, אז אני חושב שחשוב מאוד לגשת לירידים האלה בשני קובעים. עד היריד אתה מעצב. ביריד אתה בעל עסק, אתה איש שיווק, אתה איש מחירות, אתה איש יחץ, אתה איש כל הדברים שהרבה מאיתנו לא אוהבים להיות ולא רוצים להיות, זה מה שאנחנו.
מה זה אומר איש יחץ, שיווק, מחירות, תסביר?
זה אומר שיש שתי ציפיות שאיתן מגיעים ליריד, או לאירוע כזה. הצגנו גם ביריד בקופנהגן, זה אותו
כן,
דבר.
כן.
אתה מגיע עם ציפיות להכנסות, אתה מגיע עם ציפיות לשיווק. שהם כמעט אותו דבר, אבל לא. אתה רוצה למכור ולחסות את העלות של היריד וכו', ולהרוויח כסף, וזה נהדר. אבל אם סיימת את היריד, כיסית את העלויות שלו, ואתה כביכול רגוע, אתה צריך להיות מאוד מבוהל. בגלל שהיריד הזה צריך להיות, היריד הוא לא אירוע של 5 ימים, הוא אירוע של 3 חודשים לפחות. הוא מתחיל בהכנות לפני כן, והוא מסתיים בפולו-אפים עם כל רשימות אנשי הקשר שיצרת. אתה מנסה לייצר איזושהי קהילה סביבך, איזושהי אנשים שמכירים אותך וחוזרים אליך. בן אדם שקנה אצלך משהו וקנה אצלך פעם שנייה, העלות של השיווק ששילמת עליו כיסתה את עצמה. בפעם הראשונה, ובפעם השנייה,
רווח.
כל רווח.
כן, נכון.
משהו שחשוב להסתכל
להבין
עליו.
את זה.
כן.
להבין את זה. עכשיו, בוא תפרט איך זה קורה בפועל. איך זה קורה בפועל? יש את החלק של העיצוב והכנה של המלאים, ועוד רגע נדבר על זה. בחלק של היריד עצמו.
היריד עצמו.
מה זה אומר? איזו הערכות בפועל קורית שם, ממש בפרטי הפרטים. אתה אומר, מגיעים עם ציפייה או משהו כזה, אמרת, אז הכוונה שאתה מגיע עם יד, כספי, כלכלי, מספר, נתון.
קודם כל זה כדאי. זה כדאי כדי להציב יעד, כדי לנסות להגיע אליו. אם אין לך יעד, אתה אומר, אני רוצה הכי הרבה. ברור שאתה רוצה הכי הרבה. ותקבע איזה יעד שאתה מגיע אליו, תקבע מדרגות. הגעתי לזה, אחר כך אני רוצה להגיע לזה.
אוקיי, אז אפשר לקבוע, בוא נחליט ככה, שאפשר לקבוע יעד של מספרי, כן, כמותי, אופטימלי, באופטימום, ויעד יותר שמרני. ללכת אפילו על שני יעדים, אחד מאוד גדול, אחד קצת ריאלי, אבל אני חושבת שזה לא מספיק יעד כספי, זה obvious, זה ברור, צריך לעשות עוד דברים.
נכון, אנחנו מסתובבים ביריד, וזה עשינו מ-2019, הבנו את זה מראש, ניסינו להבין, זאת הייתה השקעה כלכלית מאוד מאוד גדולה בשבילי, היה לנו פעם בשנה עדיין, פעם בשנה יש לנו השקעה כלכלית שהיא make it or break it, אם משהו לא הולך, אני לא יודע איך אני ממשיך.
בהכנה ליריד.
כל פעם זה משהו אחר, הייתי צריך לקנות רכב שעלה רכב הובלות, כי הרכב הובלות שהיה לי קרס.
כן.
אני ידעתי שאו שאם העסק ממשיך נהדר, אם הוא לא ממשיך, אני לא יודע מה אני עושה.
אז מה ביריד עצמו אתם עושים? איך אתם מנהלים? את המערך הזה של השיווק והקשרי לקוחות.
אני יודע מהו המוצר שאני מוכר.
כן.
אני יודע...
מה אתה מוכר?
אני מוכר מוצרים קטלוגיים, כן. שמיועדים לאדריכלים שקונים עבור הלקוחות שלהם.
כן.
אני מוכר מוצרי ישיבה,
כן.
בעיקר.
כן.
ואני מוכר ספריות,
כן.
ישיבה זה לא בעיקר, בעיקר בקטלוגי. ואני מוכר ספריות שיש להם יכולת התאמה אישית,
כן.
ש... אני מציג ללקוח את השפה, ואני יכול, בעזרת השפה הזאת, לממש את הצרכים של הלקוח. בן אדם שמגיע אליי, אבל זה לא המשפט הראשון שאני אומר, חשוב שיהיה את המשפט הזה, שבן אדם מגיע אליך, דורך אצלך בעיה זה, מסתכל עליך מצד שני של היריד.
אז מה אתה אומר? אם אני מגיע,
אני מסתכל לו בעיניים, אני תופס אותו, אני לא נותן לו ללכת, ואני אומר, שלום, תרצה לשמוע עלינו? אנחנו סטודיו ישראלי לעיצוב רהיטים, יש לנו בית מלאכה בחיפה וגלריה בתל אביב, אנחנו מייצרים הכל אין-האוס, מייצרים פריטים קטלוגיים, ויש לנו גם פריטים שהם custom made.
אוקיי, אז אני עוצרת אותך רגע. אז ליריד צריך להגיע עם יעד כלכלי, משפט קומוניקטיבי ראשוני, המשפט פתיח הזה של איך לוקדים את האנשים שמסובבים, בצבע תרים מסובבים אנשים באלפים ובעשרות אלפים, ואם בעצם לא מייצרים איזו פעולה פרואקטיבית של פנייה, פספסים. זה מה שאתה אומר. משמעית,
פרואקטיבי זה הכותרת.
כן, כן, פרואקטיבי.
יש 150 מציגים ביריד, כן. יש אלפי אנשים בכל רגע נתון, אם אתה לא תבוא ותתפוס בן אדם ביד, זה לא יקרה. אני חושב שיש לך בערך 10 שניות כדי לגרום לו להבין שהוא רוצה להיות אצלך.
אז אמרת את המשפט, סליחה שקטעתי אותך, אז אמרת את המשפט הפרואקטיבי הזה, ואז נניח ואני מתעניינת, מה עושים הלאה? אתה נותן לי מה קטלוג, אתה מבצע, מה השלב הבא?
קודם כל, השאיפה המיידית שלי, זה שיהיה לי קשר להבין מול, קודם כל להבין מי הקהל לקוחות שלי גם.
כן.
זה או שזה לקוח קצה, וזה אנשים בני, אצלי, בני 35 ומעלה, שעושים עכשיו את השיפוץ הגדול שלהם, כן. או משפצים בית קיים, או עוברים זה, זה. אני יודע מי הלקוחות שלי.
אוקיי, אז מספר 3, תכירו את הלקוחות שלכם, ותדעו אם מי שווה להמשיך את השיח ולפתח אותו, ויש סיכוי שהוא יהיה לקוח שלך, מבין העוברים והשווים.
כי הזמן שלך הוא יקר, אתה דיברת עכשיו איתו, לא דיברת עם מישהו אחר.
נכון. אז זה הדבר השלישי. תדעו מהלקוחות ותעמיקו איפה שיש פוטנציאל. אז
נכון.
העמקנו, מה אתה, נניח ואני לקוחה פוטנציאלית שיושבת על כל הקריטריונים שהגדרנו, אז איך אתה מתקדם איתי?
אני שואל אותה, אני מנסה לייצר קשר אישי, שזה נכון אגב לסוג נוסף של לקוחות שהם מדריכלים.
כן.
קודם צריך להבין אם זה פרטי או עסקי.
כן.
אם זה פרטי, אני מנסה לייצר איתם, בכל מקרה אני מנסה לייצר קשר אישי, ולשמוע על העבודות של הבן אדם, כן. לראות איך אני יכול לענות לו על צורך. לספר לו למה אני מיוחד. המקום הזה, זה הולך ומתפתח, אבל המקום הזה של עיצוב רהיטים בקנה מידה גדול בארץ, הוא לא היה לפני הרבה שנים, לפני לא הרבה שנים.
נכון.
והדבר הזה קיים עכשיו, אנשים הרבה פעמים באים ושואלים, זה יבוא, מאיפה זה בא, שזה מחמאה מאוד גדולה, אבל לא חבר'ה, זה מיוצר 100 קילומטר מכאן.
כן.
אז אני צריך להסביר לו למה אני מיוחד. למה שווה לו לקנות את הדבר הזה, למה זה יהיה מיוחד שלו, בכלל הפריט הזה, שהוא שפה עיצובית שלי, אבל custom made לצרכים שלו, זה גם נוח לי כלכלית, והעיצוב שלי נמצא שם, וגם הוא מקבל את המיוחד שלו.
כן.
זה משהו שהוא מאוד מאוד שווה, אבל זה יותר נוגע למוצר הספציפי.
כן, זה נוגע למוצר הספציפי שלך, ולערך שאתה מביא. עכשיו, רציתי לשאול, יש עסקאות שנסגרות, on the floor, באירוע עצמו.
סופר חשוב, נקודה.
או שזה יותר אחרי, בדיעבד תסביר.
תראי, ביריד הראשון ב-2019, אנחנו מכרנו קורסה אחת, וזה היה גם בגלל שבן אדם ביום האחרון של היריד, בא ונורא התלהב ונשאר שם, וזה, אני מאוד לא הייתי ערוך למחירות. אני יש מחירות, אני לא חושב שאני יש מחירות טוב כל כך, אבל הבנתי שאני לא ערוך לזה. מה זה ערוך לזה? גם מנטלית, להגיד, אני, יש מצב שהבן אדם זה עכשיו שם פה כסף. להיות מוכן לזה, ולקחת את זה כמובן מאליו, אפילו שזה פסיכיק. הקורסה הראשונה שאני מכרתי, תדפנתי לאילנית, שאלתי אותה, מה קורה עם הקורסה? אז היא אמרה, מכרתי. אז אמרתי, מה זאת אומרת מכרתי? היא אמרה, בא מישהו, זה מכרתי. ואמרתי לה, אבל זה היחידה שהייתה לי. אבל אני בכלל, הרעיון הזה של לקבל כסף על הדברים שלך, זה מצחיק שאני אומר את זה עכשיו, יש לנו מחזור יפה,
כן.
אבל זה לא טריוויאלי, בטח לא עם בן אדם צעיר, הוא ייצר את זה לפני יומיים בסטודיו, ועכשיו זה יושב פה על מדף, ומישהו משלם על זה כסף. להיות מוכן מנטלית, זה דבר אחד.
רגע, אז מה זה אומר להיות מוכן מנטלית? לדעת, בוא נפרק את זה רגע, לדעת, שיש אנשים שבאים ומעוניינים לסגור עסקה, להיות בשל הדבר הזה, וגם להיות מצויד בכל האמצעים.
זה הצד השני.
סליקה, רישום, זמן הספקה, מידע על מתי זה יגיע אליו וכו' וכו'.
חד משמעית, חד משמעית. זה, אז יש את הצד המנטלי ואת הצד הטכני. אין מצב שבן אדם רוצה לבוא לתת לך כסף, אין לך איך לתת לו חשבונית, אין לך איך לקחת ממנו כסף, אין לך איך
לסלוק,
אין לך, אין מצב, כי אתה תפספס את המחירה.
כן,
וזה
נכון.
שיים און יו.
נכון.
ויש לזה עוד נדבך. אנחנו מאוד לא אוהבים, אנחנו מעצבים, אני עכשיו החללתי את עצמי בקבוצת המעצבים.
לגמרי, אתה מעצב?
זה דרך
להגדיר.
זה דרך לדעת, להיות מסוגל להגדיר את עצמך שם.
כן.
אף אחד לא לימד אותי עיצוב, כן.
כן.
עד שתום הסטרוויק לא יבוא ויגיד לי שאני בסדר, אני לא רגוע. בקיצור, אנחנו לא אוהבים להתעסק בתמחור, וזה דבר מאוד חשוב. אתה צריך לדעת, יש לך מוצר שעולה 1,000 שקל, ומישהו עכשיו נורא נורא רוצה לקנות אותו, והוא מוריד אותך ל-500 שקל, ואתה נורא רוצה, כי אתה רוצה לקבל את הכסף הזה, ואתה מוכן, וזה סוף היריד. אבל אם היית יודע שעלות הייצור שלך היא 650 שקל, היה לך נורא קל להגיד לו, חביבי, 650 זה הכי טוב שאני יכול לעשות בשבילך, אתה מכיר, אני מקבל פה מחיר רצפה, יצאת מפה עם זהב.
כן. יש לך איזה, אגב, איזה כלל אצבע של כמה אתה מכפיל או מוסיף בין עלות למחיר צרכן?
סוד גדול.
כן.
סתם לא. זה מאוד מאוד תלוי. אני עושה, כל מוצר חדש שאני עושה, אני עושה סקר שוק, יש לי אקסל גם לזה.
כן, ברור.
שאומר, המוצר הזה, יש לי אקסל שיש את שם המוצר, שם החברה, לינק למוצר, לזה, המחיר שלו.
של מתחרים.
של מתחרים.
של עוד מותגים דומים.
של עוד מותגים בכל העולם.
כן, במיצוב דומים.
ואני עושה לזה גם ממוצע וגם חציון.
כן.
כדי לדעת איפה אני טועה. ולפי זה אני קובע את המחיר.
ולפי זה אתה קובע.
יש לי מוצרים שאני מרוויח עליהם הרבה יותר, ויש לי מוצרים שאני מרוויח עליהם ממש פחות.
יפה. אז אני מסכמת ואני אומרת, כשאתם מגיעים ליריד, אחד, תגיעו מוכנים מנטלית למכור. תגיעו מוכנים טכנית למכור. תבואו ותפתחו באיזושהי מערכת יחסים עם הלקוח, ותבדקו אם הוא לקוח פוטנציאלי שלכם. אם כן, תעמיקו. אם לא, שחררו.
ממש.
אוקיי. זה לדעתי כל מה שהזכרת עד עכשיו, דברים סופר חשובים. ברשותך, הייתי רוצה שרגע נדבר על ההכנות לפני ואחרי, כי בטח. אתה מתייחס לזה המון, וזה סופר חשוב בעיניי. אז בואו נדבר קצת מה קורה לפני יריד אצלכם, ומה קורה אחרי יריד, וגם עוד שאלה רגע קטנה לפני כן. אם מכרתם איקס כסף ביריד המוצלח האחרון שלכם, כמה מתוך העסקאות היו ביריד עצמו, וכמה היו אחרי? איך זה התחלק?
אני רוצה לנחש ולומר ש30% היו ביריד עצמו.
ביריד, ואחר כך זה הפולו-אפים,
והלחזור... אחר כך זה פולו-אפים ולידים.
ולידים.
כן.
אוקיי, אז בוא נחזור להתחלה, להכנות, ואז נגיע ללידים, ואיך מטפלים בהם.
אז אני אגיד שמנקודה האישית שלי, אנחנו מוכרים מוצרים יחסית גדולים, כבדים, שיש להם זמן ייצור ארוך.
כן.
אנשים רוצים לצאת עם משהו מהיריד.
וואו,
אנשים
וואו,
שמחים לצאת
מאוד.
עם סקית ממותגת ומוצר בתוכו, שמביאים אותם הביתה, תראו מה הבאנו. לי לא היה את זה, לא ביריד הראשון, ולא ביריד השני, וזה מאוד היה מעצבן. ליריד השלישי, אני פיתחתי סדרה של שולחנות קטנים, שהם באופן יחסי לדברים שאני מוכר הם זולים יותר.
מה טווח המחירים שלהם בערך?
1,200 לאחד.
כן, אז סביב, איזשהו פריט סביב ה-1,000 שקל.
כן.
אוקיי.
עכשיו, לכל מי שמאזין לזה, וטווח המוצרים שלו זה בין 150 ל-400, זה בסדר, העיקר שיהיה טווח.
כן.
אתה עושה 150 ל-400, שיהיה מוצר גם ב-80, ומוצר גם ב-1,000.
כן, הרעיון הוא רעיון ממש יפה וחשוב, שאנשים רוצים לקחת משהו הביתה ולהראות, הנה תראו מה הבאתי, זה אחלה, אחלה הגדרה.
אנשים נכנסים ליריד ורוצים לצאת עם סקית.
עם משהו, כן.
הם לא יודעים את זה אפילו, אבל הם רוצים לצאת עם סקית.
לקחת חלק מהחוויה אליהם הביתה.
ממש, ממש. אז למה אני אומר את זה? בגלל שההכנות ליריד כוללות הבנה של מה טווח המוצרים שאתה מביא. זה יכול להיות שאתה עושה רק מלחיות ווזה, אם אתה מתעסק בקרמיקה. אתה יכול גם שם לייצר טווח מחירים.
כן.
אז זה דבר אחד.
אז צריך לפחות מוצר אחד או שניים נגישים שאפשר לקחת הביתה בסקית.
הביתה בסקית, ומצד שני זה גם יהיה טוב שיש לך מוצר שהעלות שלו היא פסיכית, צריך קצת להתאמן בראי, להגיד, סליחה, כמה זה עולה? ואתה אומר, 15,000 שקל.
כן.
כי יהיה את הבן אדם, שיבוא ויגיד, אוקיי, זה גם יכול לקרות.
כן.
זה דבר אחד, ודבר שני, לא סתם אנשים הולכים עם כובע של פרארי, הם לא יכולים להרשות לעצמם פרארי, אבל הם רוצים את הכובע של הפרארי.
כן.
אז זה גם חשוב. גם הטווח הגבוה בעיניי חשוב.
כן. אז מנעד מחירים.
מנעד מחירים.
נקודה סופר חשובה.
דבר שני, לתכנן לוז. אני לא יכול to emphasize enough. אתה מייצר מוצרים חדשים, אין לך מושג מה יהיו הפשלות בדרך, אין לך מושג כמה זמן זה הולך לקחת. תכין מראש, לוז ייצור לכל דבר. אם יש שלבים שהם קריטיים, אתם עובדים עם מפעלים חיצוניים, אתם עובדים עם ספקים חיצוניים, אתה לא יודע מי יפשל לך. הרבה הרבה ביטחון. לוז ייצור, לוז ייצור, לוז ייצור. ו-follow the plan.
כן,
יש תוכנית, עשית אותו? follow the plan. לוז ליריד, להבין מתי יהיה לך יותר קשה, ומתי יהיה לך יותר פנאי להתעסק בדברים אחרים.
מה זה אומר לוז ליריד? איזה עובדים יהיו ביריד איתך?
אתה צריך עובדים, אתה צריך חיזוק. גם אם אתה עכשיו סטודיו של בן אדם אחד,
כן.
ואתה יודע שבשישי שבת, רמז,
כן.
הולך להיות פיק,
כן.
תמצא חבר שתעשה איתו ברטר, ואין לך כסף לעובד.
כן.
תמצא חבר שתעשה איתו ברטר.
אתה לא יכול לעשות את זה לבד.
לא, לא, אפשר, אבל אתה לא תשרוד את זה, ואתה תפספס, כן. ואתה תצא מופסד.
כן, נכון.
יש איזושהי עלות שאתה חייב להשקיע.
כן.
ולהיות יצירתי, באיך משקיעים את זה. אז תיקח איזה בן דוד שאתה מוכן לתת לו, שמוכן לקבל שקל כן. וחצי וחצי יעשה את זה בתור טובה.
כן, ותנחה אותו, ותגדיר בדיוק מה צריך, ואיך מתייחסים, מה שואלים, איך מוכרים.
אחרי שהחברה האלה עושים לך טובה, תשיב אותם על כיסא ותגיד להם, תדקלמו את מה שאני אומר עכשיו. כן. אני באתי, אני מעצב, מה אתה אומר לי, go.
כן. אוקיי, אז זה היה לפני. אלה ההכנות לפני, דיברת על עמידה בלוחות זמנים, דיברת על להגיע ליריד עם עזרה.
עם עזרה, כן. עם המנעד מוצרים, כן.
כן, ודיברת אולי הכי חשוב על מנעד המחירים. מנעד מוצרים ומנעד מחירים. עכשיו בואו נדבר על האחרי, כי באחרי יש הרבה כסף. 70% מההכנסות שלכם מגיעות מהפולו-אפים אחרי. זאת אומרת, לפעמים, זה קטע, שהם חושבים שיריד מסתיים ביום שיריד מסתיים.
כן.
וזה כל כך שכיח, בהרבה מאוד ירידים אגב, לא רק בצבע טרי, בהרבה מאוד ירידים שאני מכירה, שהם פופולריים ואהודים פה בקרב מעצבים בארץ, ואני חושבת שזה מסר ענק.
בתחילת 23, אני בניתי ספרייה בעשרות אלפי שקלים, ללקוחות שפגשו אותי ב-21, שנתיים אחרי.
יואו.
זה לא נגמר.
אז מה קורה בעצם? איך רושמים את כל הדאטאבייס הזה
okay.
במהלך היריד, ואחר כך פונים אליהם?
אז קודם כל חשוב לי להסתובב פשוט עם טאבלט, או עם טאבלט, או עם נייר, עם איזושהי כן. רשימה מסודרת, מוכנה מראש של שם, זה, כתובת, אימייל, עניינים.
וממלאים.
כל הזמן ממלאים. כל כן. הזמן ממלאים. להגיע עם 20 דפים כאלה.
כן.
ולא לפספס אף אחד. לא כל, עכשיו, צריך כמובן לעשות את זה בנימוס, כי לא כל אחד רוצה לתת את הפרטים שלו. גם כן. אפשר לתת לבן אדם למלא בעצמו את הפרטים שלו, כן. ואז הוא שם את מה שהוא רוצה. אפשר לפתות אנשים בדרך
מכובדת, נחמדה
ומכובדת, כן. בזה שאתה אומר בכנות, אנחנו ב-21, אנחנו, יום לפני תחילת היריד, אני חתמתי על החוזה של הגלריה שאני נמצא בה עכשיו, יום לפני תחילת היריד.
כן.
רצתי להדפיס כרטיסי ביקור אחרים עם כתובת אחרת, ואמרתי לאנשים, ובצדק, אני הולך לעשות אירוע פתיחת גלריה, תרצה שאני אזמין אותך.
אוקיי, זאת אומרת, לבקש מאנשים פרטים, וגם להציע איזשהו משהו כיפי בתמורה, למי שאולי מאסס, למי שלא בא לו לתת את הפרטים.
כן.
לא להתבייש.
וכמובן גם להשתמש במידע הזה בצורה נאותת. אנחנו שולחים ניוזלטרים.
כן.
משלמים על השירות הזה הרבה כסף, אבל שולחים מעט, כי כן. אנחנו לא רוצים להציק לאנשים.
כן, אז אפשר להגיד, אנחנו לא נציק לכם, אנחנו mm-hmm. שולחים מדי פעם, לא בתדירות מאוד מאוד גבוהה, כל מה שאנחנו שולחים זה עם חומר שיכול לעניין אתכם, על חדשנות.
ורלוונטי, ומחולק לפי קטגוריות.
כן.
אלה לא רק מילים, אני גם שואף לעשות את התוכן שאני שולח, אני שואף לעשות אותו מאוד מאוד מותאם.
כן.
כי לא יעזור לי סתם לשלוח למיליון אנשים את הדברים.
אוקיי. אז הגענו לשלב שיש לנו רשימה מפה, ועד הודעה חדשה, אם היינו ממש ממש טובים, שיחקנו את הרשימה ארוכה מאוד, יכול להיות מהמאות?
כן.
מאות אנשים.
כן.
מה עושים עכשיו?
אז מתחילה העבודה, אחרי שנסחטתם ביריד
זאת העבודה.
עד אפר.
כמה זמן אחרי חוזרים? מיד, יום למחרת, שבוע אחרי.
אוקיי, אז ברשימות האלה שזה, אתם צריכים לעשות לעצמכם קוד.
כן.
מי חשוב, מי זה הצעת מחיר, עכשיו מחירה נסגרת, מי אדריכל מאוד רלוונטי, Oh my God, הוא נכנס אליי לביטן, אני חייב ליצור איתו קשר.
כן.
ומי לקוחות שהם מעניינים, אבל לטווח ארוך.
אז מה, אתה מחלק ABC כזה?
משהו כזה. כן. עובר על כל הרשימה.
כן, אני ממליצה לרשום ABC.
מעולה.
זה עובד מצוין.
מעולה, ABC.
כן.
ואנחנו אפילו, אנחנו, קודם כל יש את היומיים אחרי זה של לשב ולהקליד את זה באקסל. ואז אפשר גם לסנן שם, כמובן. זה לא כן. אופציה מתוחכמת, זה לא קשה מדי.
כן. אולם,
הדבר יודעת לעשות את זה ולא אני. אבל אנחנו מתעדפים, ושבועיים שלושה של טלפונים.
טלפונים.
פשוט
טלפונים. מה קורה אם יש לי עסק, השתתפתי ביריד, פעם ראשונה, עקבתי אחרי המלצות שלך, המלצות מאוד טובות, אבל בשלב הזה מאוד לא נעים לי. מתביישת או מתבייש, לא בא לי להטריד אנשים, איך לכתוב להם בוואטסאפ, במייל, להרים טלפון, בלבול כזה.
טלפון זה דבר קשה. כן. צריך אור של פיל, לא יעזור. יחד עם זאת, זה רק טלפון. הם נמצאים בצד השני, הם רחוקים, ואתה יכול גם לנתק, ולא יקרה שום דבר. צריך מאוד, זאת אומרת, אנחנו משתדלים לעשות את זה בצורה מאוד 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 מנומסת ומכובדת, כי זה גם מה שאנחנו...
בשיחת טלפון או בכתב, בכתיבת הודעה?
אין, אז ככה,
מה אתם מעדיפים מניסיון לכם?
גם עכשיו כשאנחנו עושים שיווק,
כן.
סליחה שקטעתי אותך.
כן, לא.
גם עכשיו שאנחנו עושים שיווק, אנחנו שולחים מייל בתחילת השבוע, בדרך כלל בימי שני, ועושים טלפון לפולו-אפ בימי רביעי חמישי. ראית את המייל, קיבלת את המייל, אם אין לך, אתה מול המחשב, אתה מיד מוכן לשלוח לו את המייל, שוב פעם להקפיץ לו את זה עכשיו.
כן.
ואם קצת קשה עם הטלפון, אפשר להתחיל עם מייל, אבל אין חלופה לשיח טלפוני. הם רוצים לשמוע את הקול שלכם. יהיו את האנשים שגידו, אני לא יכול עכשיו, אני לא זה, אני לא זה, אבל זה בעצם מאוד יחמיא להם.
כן.
ואתם באים להציע להם משהו שהם רוצים, זה לא, אתם לא מציקים להם, אתם לא משווקים, שאף אחד לא יעלב, כן, אבל אתם לא משווקים ביטוח.
אבל הרבה פעמים, זה מהניסיון של ליווי עסקים לאורך שנים, הרבה פעמים ההקשר שנמצא אצלנו בתודעה, זה שכל טלפון כזה של למכור משהו, זה בעצם חברת ביטוח. אנחנו מפנימים את התחושה הזו, ומתקשים להתקשר. מתקשים לעשות את זה.
נכון, זה באמת קשה. אני מודה שאני עכשיו בדרך לפה עשיתי ארבעה טלפונים, זה עדיין קשה.
איך אתה מתגבר על זה? מה עוזר לך?
אני יוצא מעיניים. לא בדי, לא באוטו.
כן, קווה שלא בנהיגה בכביש מהיר, כן.
איך מתגברים על זה?
איך אתה? לא בכללי, באישי, בספציפי. איך אתה מתגבר על התחושה, פחד מתחייה וחשש מזה ש...
אני אספר לך משהו אישי מלפני שבועיים.
כן.
אני, היה לי זום עם אדריכל, שאיכשהו הצלחתי להשיג את הזום הזה, הוא מאוד לא היה מעוניין, והתגובות שלו היו מזעזעות למה שהראיתי לו. כאילו, בן אדם פשוט לא נחמד.
מה הוא אמר? שתף אותי שאני ארגיש את
לו,
זה.
הראיתי לו את הספריות שלי, שהן נמכרות, כאילו, שלושת רבעי מהתקציב, כן. מהזה שלי, הוא אמר, טוב, טוב, אני לא אוהב את זה, זה לא נראה לי טוב.
וואו. כואב.
זה היה כל כך קיצוני, שאני כאילו, אני צחקתי, זה הצחיק אותי, אמרתי, אוקיי, אז בואו תגיד לי למה אתה כאן, ומה מעניין אותך. זה היה מקרה מאוד מאוד קיצוני, אף פעם לא אמרו לי דברים כאלה, גם זה היה כל כך קיצוני, שברור שהבעיה אצל הבן אדם כבר, כאילו, אין צורך.
אז מה עשית? איך התגברת על אי נעימות? תחושת הפגיעה?
אני,
לא אוהבים את מה שעשית, זה כואב.
נכון, זה היה מקרה קשוח מאוד.
איך התגברת? מה עזר לך להתגבר? איזו מחשבה, איזו תודעה, איזה רגש, מה עשייה
האמת
לך?
האמת שאני, היו שם שני דברים. אחד, זה היה כל כך קיצוני שזה כאילו אמרתי, אוקיי, אני לא יכול לקבל את זה, זה אפילו לא נכנס למערכת, אין לי סלוט בשביל זה. ודבר שאני אמרתי, וואלה.
לא האמנת לזה.
אמרתי לו, וואלה, אתה תקנה. מיד פתחתי את האינסטגרם עם דברים מסגנון נוסף, זה בסדר שהוא לא אוהב, כמובן, לא כל דבר מתאים לכל אחד, אני מכבד את זה. פתחתי דברים אחרים, ואז הוא אומר, זה ככה, וזה ככה, וזה בטח עשוי בחתוך בלייזר, אמרתי, חתוך בסינסי, אמרתי, לא, זה בלייזר, אבל בסדר. זה הפך להיות אתגר.
אוקיי, אז ברגע שאצלך זה הפך, זה לא נכנס למשבצת, או למגירה של העלבון, אלא זה מייחס למגירה של האתגר, אז לקחת את זה, כמו שאתה יודע, אין אלוהים, לא רואה בעיניים.
אין.
אז זה בהחלט טיפ, בעיניי זה טיפ מאוד מאוד חשוב. לפעמים הכי קל להיעלב, או להכניס את זה לעלבון האישי, לא אוהבים אותי, לא אוהבים משהו, אבל אפשר רגע להחליף מגירות, נגיד שנייה, it's not about me, זה לא שהוא לא אוהב אותי באופן אישי, את תומר או את טלי, או כל מאזין או מאזינה אחרים, הוא לא אוהב את המוצר הזה, בסדר, עכשיו אני מאותגרת או מאותגר, וקדימה, אני אראה לו משהו, אחר ואחר ואחר.
אני אגיד גם עוד דבר.
והפכת את זה למוטיבציה.
כן, וגם אני אגיד עוד דבר, שאיפשהו בסוף צריך להיות אמפתי, אנשים הם, הם יכולים להיות גסים ורעים, וככל שהם יותר גסים ורעים ולא נחמדים וזה, הם יותר קטנים וחלשים, ולא בקטע של מזזל, של קטע של מה, איך הבן אדם הזה קם עכשיו בבוקר, או מה עבר עליו, מה קרה, ואתה יכול גם לשבור את הקרח שם, ולהגיד, שאומר, אני לא יכול, אני זה, זה, אני אומר, ו, או שאני מתלפן, ואני שומע משהו, ואני אומר, אני שומע שאת עם הילדים עכשיו.
כן.
אני,
זה זמן אולי לא טוב. זמן,
אני יכול לתלפן אלייך, תרשי לי ליצור איתך קשר מאוחר יותר, והם נורא שמחים מזה.
כי האמפתיה מקרבת.
פשוט חמלה. פשוט חמלה. כאילו אנשים, לכולם קשה. לכי תדעי חס וחלילה איפה הבן שלנו.
אבל אני אגיד משהו על חמלה, כי אני לומדת בודהיזם הרבה שנים. חמלה לאחרים מתחילה בחמלה עצמית. קודם כל צריך לתרגל את היכולת לחמול את עצמך על כל שלל המופעים שלך. כן? וכשיש את היכולת לחמול את עצמך, אתה מסוגל גם להרחיב את זה ולחמול את כל היצורים החיים, ככה אנחנו אומרים בעולמות תוכן האלה. אז חשוב לי להגיד שכשאתה מצליח לחמול לקוחות שאין להם סבלנות, או שבאת להם לא בטוב כרגע, או בטיימינג לא נכון, זה מכיוון שיש בתוכך יכולת לחמול גם את עצמך.
זה מאוד נחמד לשמוע. אז תודה. אני אגיד שאין לי ברירה, אני עושה כל כך הרבה טעויות ש...
כן, אז זה לפתח חמלה עצמית, זה דבר שמסייע בחיים, זו לא חולשה, זה נותן המון חופש, וזה מומלץ, וזה תהליך, ובעיקר מודעות. אוקיי, תומר, אנחנו ממש ממש עוד רגע מגיעים לסוף, אני רוצה שתרכז איזה 3-4 טיפים למעצבים, או לבעלי עסקים שמגיעים לירית פעם ראשונה.
מוכנות. על כל הגוונים שלה שדיברנו עליהם, שאיפה וציפיות, וגם זה, את חילקת את זה לשתי שאיפות שאני מסכים איתך, שאיפה של מה הגיוני, אני רוצה רק לחסות את היריד, ואיזו שאיפה פסיכית להגיע ל-100,000 שקל ביום.
כן.
לא קורה, לא יקרה, אבל צריך לי, אבא שלי אמר לי, כשהייתי קטן, אתה רוצה להרוויח 100,000 שקל, תנסה להרוויח מיליון. הציפיות האלה.
מעולה, אז מוכנות וציפיות.
כן.
טווח ציפיות.
ממש. אולי חמלה באותה עמידה של לקרוא את התמונה.
כן.
ולהבין מתי אני מצליח ומתי צריך לוותר על משהו כדי לשמור עלינו. ואני חושב שהעבודה של אחרי זה.
כן. להבין שיריד זה לא רק השבוע של היריד, אלא זה מתמשך על פני חודשים.
אני אגיד משהו חמישי, שאולי נגענו בו קודם, ואולי הכי חשוב.
כן.
אמונה.
כן, אוקיי.
בך, במה שאתה יכול, במוצר שלך, בכמה אתה טוב, זה חשוב, כי זה מדבק.
כן, מדהים. אז קודם כל, תודה על כל זה, זה היה סופר סופר עמוק ומשמעותי. אז הצגת בכבוד את המעמד שלך כגבר הראשון שמתראיין פה.
תודה רבה, זה היה חשוב.
לגמרי. עכשיו, אם אתה רוצה, יש לי פינה כזו חמודה, שנקראת שאלה הפוכה. אתה יכול לשאול אותי שאלה, זה רק אם בא לך, הרי לא דיברנו על זה, ואני אזרום איתה עם כל שאלה שתשאל, אם זה מתאים, וגם אם לא, אז לא.
מתאים, מתאים, יש. האמת היא שבדרך לפה דיברתי עם... הדבר שהזכרתי אותו קודם, שמנהלת איתי את הסטודיו, וחשבנו על משהו ב... ודיברנו על איזה משהו אחר, וזה ככה נפל לי הסימון שיש שאלה סביב הדבר הזה.
כן.
האם יש רגע, או יש איזושהי דרך, שאת חושבת שעסק, דיברנו הרבה על עסקים שמתחילים, כן. או מעצבים שמתחילים.
כן.
האם יש רגע שבו בן אדם יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו... אני הופך לעסק. כמו שלי, זה לקח 7 שנים. האם יש רגע שאת חושבת שבן אדם אומר, אוקיי, יש לי סט יכולות כלשהו, אני יכול לצאת לדרך?
השאלה שלך זה מתי, מניסיוני, אדם יכול להרגיש בשל לדבר הזה, או מתי נכון לקחת את ההחלטה? תחדד את השאלה.
אני שמח שאת עוזרת לי, כי זה באמת לא מדייק. אני חושב שבשל זה, אני עדיין לא מרגיש בשל.
אוקיי.
מתי מוכן לקחת את ההחלטה? מתי לקחת את ההחלטה? מתי לעשות את הקפיצה?
מתי לעשות את הקפיצה הזו שאמרנו שמגיעים למקפצה, ואז זהו, יש רגע שקופצה.
וצריך פשוט לעשות את זה.
כן. אוקיי, שאלה מעניינת. אני אגיד שזה מאוד תלוי באישיות. אין פה איזה שהם עקרונות שחייבים לעמוד בהם בכדי לקפוץ. זה מאוד תלוי אישיות. יש אנשים שהם מאוד ספונטניים ואפילו קצת אימפולסיביים בקטע הטוב של האימפולסיביות, שהם לא חושבים פעמיים, פשוט עושים את זה וזהו, ואחרי כן צריך לאסוף קצת את הנזקים ולסדר את מה שקרה, כי הם גו, יש להם גו מאוד מהיר כזה. אני התקלתי בלא מעט אנשים כאלה, אנשים אגב מקסימים, ססגוניים, אינטואיטיביים כזה, והם יכולים להצליח מאוד. אוקיי? ויש אנשים שהם יותר שקולים, הם לייט בלומרים באיזשהו מובן, והם אוהבים ללכת בדרך בטוחה, לצעוד צעדים קטנים, אך בטוחים, להרגיש את האדמה, להרגיש שיש להם אישורים פנימיים, חיצוניים, מספריים, ולהם לוקח יותר זמן. עכשיו, ברמה הפילוסופית של הדבר, לפני רמה הפילוסופית, אין לי תשובה לבוא ולהגיד לך, רק כשאתם בונים תוכנית עסקית, וכשאתם מכירים את כל המתחרים בענף, וכשזה הזמן הנכון, אני לא מאמינה בזה פשוט. אני חושבת שיש אנשים שקופצים ואז חושבים, ויש אנשים שחושבים המון ואז קופצים. יש אנשים שנמנעים ולא קופצים בכלל. זה בגדול. בין אם זה קורה כך או כך או כך, יש מה לעשות. אפשר להבנות את המהלך, אפשר לבחון, את הדברים, אוקיי? אז ברמה הפילוסופית, אני אומרת שהקריאה היא פנימית. יש עד כמה הקריאה הפנימית מצליחה להישמע מספיק חזק, ואנחנו מוכנים לענות לה. זאת התשובה בסופו של דבר, וכל אחד על פי דרכו.
עם ההגדרה האחרונה אני הכי מסכים.
כן, זו כן. קריאה פנימית.
כן.
אני חושבת שמי שעובר משלב של שכיר או שכירה לעצמאות, אגב, זו דרך שגם אני אישית עשיתי. יש פשוט קריאה שבאיזשהו שלב, לי הייתה קריאה שבאיזשהו שלב הייתי חייבת להזין לה, לעשות משהו אחר, כבר לא היה לי טוב.
כן.
והרבה פעמים, אם לא מקשיבים ומותחים את הזמן, אז החוסר שביעות רצון וחוויית חוסר התאמה למקום שאתה נמצא, היא הולכת וגדלה.
והגוף והקשיים, לא מסתדר עם זה כבר.
הגוף לא מסתדר, תחלואה,
כן.
תסכול, דכדוך, כל הדבר הזה. אז יש קריאה פנימית, וצריך להקשיב לה, ומישהו קצת יותר אמיץ וספונטני קופץ מיד, ומישהו קצת יותר שקול, קצת יותר מאוחר, אבל זה טוב וזה טוב.
כן.
לא להיות שיפוטיים על זה, על הקצב. לא, אני יכולה להגיד ממרום גילי, שאני הקמתי את הפודקאסט אחרי גיל 50, אוקיי? ונתתי את ההרצאה הראשונה גם סביב גיל 50, ובאיזשהו מובן אני לייט בלומרית, אבל מה? אני מאוד 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 קונסיסטנטית, עקבית ועובדת לאורך זמן, אבל אני לא שופטת את עצמי על זה, אני אומרת, אוקיי, כנראה זה הקצב שלי, וזה מה שמתאים לאישיות שלי. לפני כן הייתי מאוד עסוקה בגידול ילדים, בעניינים אחרים, בדברים שחוויתי בחיים, באמא שלי נפטרה, ועוד כל מיני דברים לא פשוטים שקרו.
שיצריכו
את הזמן.
כן.
אז זה הזמן שלי, זה בסדר. אני מאוד מרוצה מהדבר הזה, מהקצב הזה. אז קצב הוא אישי. לכבד אותו ולחבק אותו.
כן, כמה מדויק.
אז תומר, תודה שהתארחת כאן בפודקאסט, נתת המון מידע. זה מעורר השראה בהחלט, ותודה על כל זה.
תודה רבה לך, טלי, היה נהדר.
יושי.